חולין דף קוף, מתחילים בעזרת השם, 18 שורות מלמעלה, אחרי הנקודתיים והרוטב. כשבן אדם בא לאירוע, חתונה, בר מצווה, כל שמחה שהיא, מגישים לו על השולחן בצלחת יוקרתית, בורקס, ושופכים לו על זה רוטב. מישהו מעלה בדעתו שהרוטב הזה זה לא דבר שהוא חלק מהאוכל? כל אחד מבין שאת הבורקס אוכלים ביחד עם רוטב ושתיהם זה אוכל. ולכן הפלא הגדול זה מה שהמשנה אומרת, שהרוטב של הבשר הוא מצטרף לאוכל. זאת אומרת, יש כאן אוכל והרוטב, למרות שזה נראה שהוא לא אמור להיות אוכל, הוא מצטרף אבל. ברגע שהוא נאכל ביחד עם האוכל, הוא גם כן נחשב אוכל. אז ישר שואלת הגמרא, והרוטב, מהי רוטב? על איזה רוטב אתה מדבר? המשנה אומרת שכשיש חתיכת בשר לדוגמה, בתור אוכל יש לו משמעות שהוא מטמא טומאת אוכלים. כי בשביל שאוכל יטמא בתור אוכל, כי הרי סתם ככה דבר שהוא לא כלי, לא אוכל, הוא לא מטמא. אבל ברגע שהוא כלי או אוכל, בתור אוכל יש לו כן דיני טומאה. יש דברים שמטמאים, אוכל, משקה, בתור אוכל יש לו דין של טומאה. עכשיו, בשביל טומאת אוכלים הוא צריך להיות בגודל של כביצה. עכשיו, אם יש פה חתיכת בשר פחות מכביצה, אז המשנה מלמדת שהרוטב מצטרף לכביצה. אז שואלת הגמרא על איזה רוטב זה מדובר? אמר רבה, שומנה. מדובר פה השומן שנמצא על המרק. גם כן סוג של רוטב. אמר לי אביי, מה אתה צריך אם כן שהוא יצטרף עם הבשר? הוא עצמו, הוא אוכל. יתמת ומת אוכלין, הוא גם כן בעצמו מתמת ומת אוכלין. הוא לא מצטרף דווקא לבשר. ברור שזה יכול להיות, זה יכול להצטרף לבשר בתור תומת אוכלין, כי הוא בעצמו גם יכול לתמת ומת אוכלין. אלא אומרת הגמרא, רוטב כאן הכוונה חלב דקריש. מדובר כאן חלב קרוש, זה ליחה שיוצאת מהבשר בשעת הבישול, ואחר כך הוא נהיה קרוש. ומכיוון שאותה ליחה, אותו חלב קרוש, נאכל יחד עם הבשר, אמנם בתור ליחה קרושה הוא לא יחשב אוכל, אבל בגלל שהוא נאכל יחד עם הבשר, הוא מצטרף לקביצה. שואלת הגמרא, למה אתה צריך להגיע לזה שהוא נקרש, הגליד? מהי איריה קריש? כי לא קריש נמי, גם אם זה לא הגליד, בתור רוטב, אפילו שהוא נוזלי, זה אמור להצטרף. מה הראיה? הראיה מיום הכיפורים. דאמר יש לקיש, ציר, כשיש ירקות, שיוצא מהם איזשהו מיץ שיוצא מהם, שעל גבי ירק מצטרף לככותבת ביום הכיפורים. מה זה כותבת? כותבת הכוונת תמרה גדולה. ביום הכיפורים התורה אומרת אחד מחמשת העינויים שאדם צריך לענות את נפשו, תענו את נפשותיכם ביום הכיפורים, זה לא לאכול, אכילה ושתייה. כמה אכילה אם אדם אוכל, הוא עובר על האיסור והוא יהיה חייב משום אוכל ביום הכיפורים, אם זה במזיד למשל, הוא יהיה חייב קראת, כמה הוא צריך לאכול בשביל זה? אז זה לא כמו רוב המקרים שזה שיעור של כזית, שיעור של אכילה. לא, כאן לא כתוב לא תאכלו. כתוב תענו את נפשותיכם. עינוי של הנפש זה על ידי שיעור של ככותבת. ככותבת זה תמרה, תמר, תמרה גדולה. עכשיו, אם אדם אכל ביום הכיפורים פחות מככותבת, הוא אכל איזשהו ירק, איזו חתיכת עגבנייה, מלפפון, והוא לא אכל שיעור של תמרה. אבל ביחד עם המיץ של הירק ומצטרף לככותבת, אז ריש לקיש מחדש שהוא יהיה חייב. אז מה רואים מכאן? שלמרות שהציר לא קרש, הוא לא הגליד, הוא נשאר נוזלי והוא מצטרף. עונה הגמרא, הטעם, ביום הכיפורים זה שונה מאשר טומאת אוכלים. משום יתוב הדעת ההוא. התורה קובעת כמה השיעור של אכילה ביום הכיפורים, זה דבר שהבן אדם, ברגע שהוא יאכל את זה, כבר לא יהיה לו עינוי נפש, כי יהיה לו יישוב הדעת. אז בזה, בכל דאומיית ודעתי, חכמים היה, ידעו, כמלאו זה נקרא, הם קיבלו את זה והם ידעו, שאם אדם אוכל שיעור של ככותבת, אפילו אם זה ביחד עם רוטב, עם ציר שהוא נוזלי, זה מיישב לו את הדעת. אפילו אם זה צירוף של רוטב נוזלי. אבל הכה לגבי טומאת אוכלים, משום הצטרופי הוא. אנחנו זקוקים לזה שיהיה לו אפשרות להצטרף לבשר. הרוטב הזה צריך להצטרף לבשר בשביל שיהיה לו שיעור של כביצה. איקריש, אם הוא באמת נהיה קרוש, הוא נחשב אוכל, והוא מצטרף בתור טומאת אוכלים. מצטרף. אי לא קריש, אבל אם הוא לא קריש, אם הוא לא נקרא, שלא, הוא נשאר משקה, הוא נשאר נוזלי, לא מצטרף, כי הוא לא נקרא אוכלים, והוא לא מצטרף לטומאת אוכלים. עכשיו עוברים לדבר הבא שראינו במשנה, והכיפה זה אחד מהדברים שמצטרפים, אם יש פה פחות כביצה של בשר לדוגמה, אז יחד עם הכיפה זה מצטרף לשיעור של כביצה. עכשיו נשאלת השאלה, מה זה? מה הכיפה? אמר רבא, פירמה. דהיינו חתיכות בשר דקות שנמצאים בשוליים של הסיר. אמר לי אביי, רגע, מה אמרת? חתיכות בשר? בסדר, הן דקות הכל, אבל הן עדיין בשר. אז אם כן, הוא עצמו יתמה טומאת אוכלין. אם זה בשר, זה אוכל, זה מתמה. מה אתה צריך לצרף אותו לחתיכת בשר אחרת? ברור שהוא מצטרף, הוא לא רק מצטרף, הוא בעצמו יכול להיות בשיעור של כביצה ולתמה. אלא אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, הכוונה פה לתבלין. תבלין שנקרש, היה קרוש בשוליים של הכלי, בתחתית של הקדרה, זה הכוונה הכיפה. כאן אנחנו עוברים לנושא מעניין לעניין של כל מיני סוגי מצוות בתורה, שהתורה מצווה אותנו על דברים של אכילה, וכאן הגמרא דנה מה הדין של משקה, משקה שיוצא מהם. ואז הגמרא ישר מביאה משנה תנן התם, האמת היא שזה לא משנה, זה ברייתא. יקפה את הדם, הרי התורה אומרת שאסור לאכול דם ואסור לאכול חלב. עכשיו דם בדרך כלל הוא נוזלי, חלב זה בדרך כלל יותר סמיך. מה קורה אם בן אדם עשה הפוך, יקפה את הדם, הוא עשה את הדם שהוא יהיה קרוש על ידי חום ואכלו, או שהמחה ועשה מותח, התיך את החלב ועשה אותו נוזלי, וככה גמאו, שתי המקרים האלה הוא יהיה חייב. שואלת הגמרא, ביש למה יקפה את הדם ואכלו? אני יכול להבין, אם בן אדם היה לו דם נוזלי, התורה אומרת שאסור לאכול דם כשהוא נוזלי, כיוון דאקפי, יחשובי יחשבי. ברגע שהוא עשה אותו מוצק, הוא יחשיב אותו יותר, כי אם התורה אומרת לא לאכול דם, כשהדבר הוא מוצק, הוא הרבה יותר נקרא דבר של אכילה. אלא אם חי את החלב וגמאו, אבל אם היה לו פה חלב שהיה מוצק, והוא עשה אותו נמס, הוא המיס אותו, התיך אותו. הרי התורה כשהיא אוסרת לאכול חלב, היא כותבת לשון של אכילה, אכילה כתיבה בי. כשהוא המיס את זה ועשה את זה נוזלי, לאו אכילה היא, אלא זה נחשב כמו שתייה אולי. אז אם כן, למה בן אדם יהיה חייב? מתרצת הגמרא, אמר יש לקיש, כי לגבי איסור אכילת חלב, הפסוק אומר, אמר קרא נפש. רשי פה מגדיר, מה זה נקרא נפש? הרבה פעמים אנשים אומרים, בן אדם הזה מוסר את הנפש. מה זה נקרא מוסר את הנפש? הוא מוכן למות על קידוש השם? רשי אומר, נפש זה תאווה וקורת רוח שהנפש נהנה ממנו. כל דבר שהנפש נהנה ממנו, זה בא לרבות את השוטה. תורה אומרת שאפילו לשתות אסור חלב. זה לגבי דם וחלב, משקים של דם, משקה של חלב. תעניה נמי גבי חמץ, כי היי גבנה. כמו חלב, יש גם לגבי חמץ. אמחהו וגמאו, הוא המיס את החמץ או את המצה, וככה הוא גמה את זה כמו שתה בלה. אם חמץ הוא, ובפסח הוא לקח חמץ שהיה פירורים נאמר, והוא הצליח להפוך את זה לנוזלי, והוא שתה את זה, הוא אנוש כרת, כי זה נקרא שהוא אכל חמץ. שתייה גם נקרא כמו לשון אכילה לגבי חמץ. אם מצה היא, אם הוא לקח מצה כשרה, שלא החמיצה, ובליל הסדר הוא צריך לאכול כזית מצה, והוא לקח את זה, והוא עשה את זה ממש נוזלי, את המצה הזאת, אין אדם יוצא בידי חובתו בפסח. מה הסיבה? מבאר את הגמרא דבר ראשון את ההלכה של אדם לא יוצא במצה שהיא נמסה. ביש למה אם מצה היא, אין אדם יוצא בידי חובתו בפסח, כי כשהתורה אומרת לאכול מצה, היא קוראת לזה לחם עוני. זה צריך שיהיה לחם, אמר רחמנה. והי לב לחם עוני הוא, זה לדבר משקה. התורה לא מדברת על משקה. אלא, לא מובן הדבר הראשון, אם חמץ הוא אנוש כרת, למה אם האדם שותה חמץ, כשהוא לקח חמץ והמיס אותו, למה אדם יהיה חייב על זה קראת? אכילה כתיבה בי, לא לאכול חמץ, לא לשתות חמץ. לכאורה, לא אמורים להיות חייבים על זה קראת. אמר יש לקיש, הסיבה שכן חייבים קראת אם אדם שותה משקה של חמץ, הוא לקח חמץ ועשה אותו נמס, אמר קרא גם לגבי חמץ נפש. כמו שאמרנו, כל דבר שהנפש נהנית ממנו לרבות את השותה. אז אם כן, יש לנו לגבי חלב, ויש לנו לגבי חמץ, שדבר שהוא נמס, גם כן חייבים עליו משום חמץ ומשום חלב. ותעניינה מגבי נבלת עוף טהור, כהאי גוונה. זה נאמר גם לגבי נבלת עוף טהור. כשיש עוף טהור, כמו יונה, שלא נשחטה שחיטה כשרה, אלא היא מתה, לא על ידי שחיטה כשרה. יש לו דין של נבלה. נבלת עוף טהור, אם אדם נוגע בה, הוא לא נטמע. רק אם הוא בולע ממנה, אז בבית הבליעה הוא נטמע וגם בגדיו נטמעים, בגדיו שהוא לבוש בהם. עכשיו שם כתוב, אמך הוא באור, אם אדם הלך והמיס את הבשר של הנבלת עוף טהור באש, אז טמא, עדיין יש לבשר הזה דין של טומאה. זאת אומרת, אפילו שהבשר של נבלת עוף טהור הוא נמס, עדיין יש לו דין של נבלת עוף טהור. עוד כתוב, שאם הוא המיס את זה בחמה טהור, תכף הגמרא תדון למה באמת אם הוא המיס את הבשר הזה בשמש זה יהיה טהור. אבל בכל אופן ואבינן בה, הקושייה היא על זה שאדם המיס באש את הבשר שנבלת עוף טהור, זה עדיין יש לזה דין טומאת נבלה. שאלת השאלה, אכילה אכתיב בי. הרי כתוב אדם שאוכל נבלה הוא נטמע, לא כתוב אדם ששותה נבלה נטמע. אמר יש לקיש אמר קרא גם שם נפש לרבות את השותה. סתם ככה עכשיו הגמרא דנה, אי הכי בחמה נמי, אם כך, מה הסיבה שבחמה אם אדם המיס את הבשר שנבלת עוף טהור, אז זה לא יטמא כנבלה. עונה הגמרא, בחמה אם הוא המיס את זה דרך השמש, זה לא נקרא כבר אוכל, כי הסרוך הם מסרח, אין לזה כבר דין יותר של נבלה, כי זה כבר ממש מאבד את כל הצורה שלו, יש לו דבר שהוא נחשב כבר הסרוך הם מסרח. עכשיו, אם נשלוף את כל הדברים שהגמרא בעצם רוצה להתמקד בהם מתוך הסוגיה שלמדנו, אז יש לנו פה חלב, יש לנו פה חמץ, יש פה נבלה, נבלת עוף טהור. שלושת הדברים האלה, כשהם נמסים, הם נשארים בדין שלהם. חמץ, חלב, נבלה, כל אחד מה ששייך אצלו. למה צריך להביא את שלושת הדברים האלה? כל אחד, התורה צריכה לכתוב נפש בנפרד. למה אחד שלא ילמד מהשני? אומרת הגמרא, הוא צריכי, אם לא שהתורה כתבה כל אחד מהם, לא היינו לומדים אותו מהשני. למה? דהי כתב רחמנה חלב, אם היה כתוב רק חלב, הוא לא מלמד דברים אחרים. למשל, חמץ לא עתי מיני. לא היית לומד מזה דין חמץ, שאם הוא נמס גם חייבים. שכן חלב לא הייתה לו שעת הכושר. אף פעם לא היה זמן שהחלב, הוא היה כשר, הוא היה מותר. מהרגע שהוא נוצר, החלב הזה, הוא תמיד היה אסור. גם כשהוא היה עובר. אבל לעומת זאת, חמץ, לפני פסח, זה היה כשר. נבלה, גם כן לא עתי מיני, לא היית יכול ללמוד גם נבלה מחלב. מה הסיבה? שכן חלב אנוש קראת ונבלה לא. אז, והיא כתב רחמנה חמץ, אם היה כתוב רק שהחמץ שנימוח עדיין הוא באיסורו, גם כן לא היו יכולים ללמוד מזה חלב ונבלה. למה? חלב לא עתי מיני שכן החמץ לא הותר מכללו בפסח. בפסח אין אף פעם מקרה שמותר לאכול חמץ. באדם רגיל, שהוא במצב שהוא בריא והכל. ונבלה לא עתי מיני, למה? שכן חמץ אנוש קראת. נבלה לא. אז אם כן, מחמץ לא היינו יכולים ללמוד לא חלב ולא נבלה. כי חלב הרי כן הותרה מכללה, זה בעצם הנקודה פה. חלב, רק חלב של בהמה אסור. תכף נראה באיזה מקרה חלב מותר, אבל בגדול חלב של חיה מותר כן. והיא כתב רחמנה בנבלה. אם התורה הייתה כותבת שנבלה ברגע שהיא נימוכה, היא עדיין נחשבת נבלה, גם כן אנחנו לא עת ימיני, לא היינו לומדים מזה לא חמץ ולא חלב. מה הסיבה? שכן, מה שנבלה זה כל כך חמור, שגם כשזה נימוח זה עדיין באיסורו, כי היא מטמאה. יש את הדין של טומאה, היא כמו אהבה טומאה, לעומת זאת חמץ וחלב לא מטמאים. אומרת הגמרא, חדא מחדא לא עתיה. באמת אם היה כתוב רק אחד מהם, חמץ או נבלה או חלב, לא היינו לומדים מהם משהו נוסף, בסדר? אבל תי חדא מתארתי, היה מספיק שיהיה כתוב שתי דברים, או חלב וחמץ, או חלב ונבלה, כל אחד מהשילובים האלה, והיינו לומדים את השלישי משתיהם יחד. למה באמת לא? ואת הגמרא, היי, תי, תי, איזה מביניהם הוא מיותר, כי הוא היה יכול ללמוד מהשתיים האחרים? אף אחד מהם. למה? מה תגיד? לא לכתוב רחמנה בנבלה ותי, תי, מהאנך, שמספיק שיהיה כתוב חמץ וחלב ונבלה נלמד משתיהם? גם אם לא יהיה כתוב נבלה נלמד את זה. הרי לא, מה לאנך? חמץ וחלב, שתיהם יש בהם חומרה משותפת שאין את זה בנבלה, שכן אנוש כרת, אבל לעומת אותו אדם שאוכל נבלה לא אנוש כרת. ואם כן, היינו אומרים שדווקא שתיהם חייבים עליהם גם כשהם נמוכים, כי הם חמורים, לעומת זאת נבלה לא. לכן צריך לכתוב בנבלה שגם היא חייבים עליה כשהיא נמוכה. מה תגיד? לא לכתוב רחמנה בחמץ ותיתם מענך? חמץ זה שכתוב שכשהוא נמוך הוא באיסורו, זה מיותר, כי אפשר ללמוד את זה מחלב ומנבלה? מה פתאום? מה לענך? מה שמשותף בנבלה ובחלב שהם חמורים יותר מחמץ, שכן לא הייתה להן שעת הכושר. הנבלה מרגע שהתנבלה, היא נאסרה, אף פעם לא היה שעה שהייתה כשרה. ואותו דבר גם חלב, תמיד היה אסור, לעומת זאת חמץ, כל השנה כולה זה מותר, רק בפסח זה נאסר. לא לכתוב רחמנה בחלב ותהיתם מענך. מה תגיד שמה שכתוב חלב זה מיותר, כי אפשר ללמוד את זה חמץ ונבלה, מה פתאום? מה לאנך? חמץ ונבלה יש להם חומרה, שכן לא הותרו מכללן. אף פעם אין היתר בחמץ או בנבלה. תמיד הם אסורים, חמץ בפסח תמיד אסור, ונבלה תמיד נאסר מאז שהיא נבלה. לעומת זאת, תאמר בחלב שהותר מכללו. עכשיו הגמרא מבארת, איפה באמת חלב מותר? באיזה מקרה? הרי חלב של בהמה זה אסור, מתי חלב זה מותר? מה הניעו? אילם החלב בהמה לגבוה. אם תאמר שחלב בהמה, סתם ככה לאדיוט, לחולין, זה נאסר. אבל בתור קורבן, לא רק זה שמותר לחלב גבוה להקריב לקדוש ברוך הוא על המזבח, אלא דווקא זה אחד מהדברים העיקריים שמקריבים על המזבח, זה את החלב. עד הרבה, איך אנחנו יודעים איזה חלב אסור באכילה לאדיוט, לבן אדם רגיל? אדיוט פה זה הכוונה אדם רגיל. מאיפה, איזה סוג חלב, מאיפה לומדים את זה? דווקא מאותו חלב שבדרך כלל מקריבים על גבי המזבח. נו, אז אם כן פשוט שהחלב הזה יהיה מותר, מה אתה רוצה להגיד שזה הכוונה החלב שמותר? הרי נבלה נמי אשתרה מליקת אוף לגבוה. אם אתה מדבר על מה שנהיה מותר לגבוה, זה נקרא אותר מכללו, אז מליקה של אוף, שבעצם אם אדם ייקח סתם במשחטה של תרנגולים, ילך ויעשה מליקה לאחד מהתרנגולים שם. יגיע הרב של המשחטה ויגיד לו, תשמע, אתה עשית את התרנגול הזה נבלה. למה? כי צריך לשחוט אותו על ידי סכין, ודווקא דרך הצוואר ולא דרך העורף עם הציפורן. ואם שוחטים אותו דרך העורף עם הציפורן בצורה של מליקה, זה הופך אותו לנבלה. אז נבלה, ברגע שזה קורבן, זה נהיה מותר. אז אם אתה אומר שקורבן, מה שמותר בקורבן נקרא הותר מכללו, אז כמו שחלב הותר מכללו, ככה גם נבלה הותרה מכללה. אז אתה אומר אבל שרק חלב הותר מכללו, אבל נבלה וחמץ לא הותרו מכללם, אז איזה הותר מכללו אתה מדבר? ואלא חלב חיה להדיוט, מה תגיד שמותר חלב חיה? רק חלב בהמה אסור, אבל חלב של חיה, כמו צבי למשל, החלב שלה יהיה מותר, אפילו לאדם רגיל. נבלה נמי אשתרה עם מליקה דחטאת העוף לכהנים. מליקה שעושים לחטאת, הרי יש שתי קורבנות שמביאים מעוף, עולה וחטאת. עולה כולה על המזבח מקריבים, חטאת כולה נאכלת לכהנים. אז גם חטאת, ברגע שאדם לוקח את התור או בן יונה ועושה לו מליקה של קורבן חטאת, כן? תור או בן יונה של חטאת, עושה לו מליקה, אז בדרך כלל נבלה אסורה, אבל הנבלה, זה שעושים לו את אותו מעשה שבדרך כלל אמור לעשות אותו נבלה, זה מתיר אותו לכהנים. אז רואים שיש מקרה מסוים, אפילו לבן אדם שהוא כהן, לא דווקא לקורבן של המזבח, אלא בן אדם שהוא כהן, מותר לו לאכול דבר שבמקרים אחרים הוא נבלה. עונה הגמרא, כהנים משולחן גבוה כזכו. זה שמותר לכהנים לאכול חטאת העוף, זה לא מוכיח שיש מקרה של צורה שבמקרים אחרים זה ייחשב נבלה, ובמקרה אחר זה הותר לכהנים באכילה, אפילו שהם נחשבים אדיוט, כהן אדיוט לדוגמה. זה לא אומר שיש נבלה שהותרה מכללה באיזשהו מציאות, לא. כי שם, זה שהכהנים מותר להם לאכול בשר של חטאת העוף, זה לא בשר של אדיוט, זה בשר של גבוה, זה בשר של הקדוש ברוך הוא. רק הוא נתן להם מתנה מיוחדת, משהו ששייך אליו, שיהיה מותר להם לאכול את זה. זה לא דומה אבל לחלב של חיה, שהוא לגמרי של אדיוט. זה לא ראה אף פעם עניין של קדושה, אף פעם לא הקדישו את זה, זה אף פעם לא היה קורבן. ובכל זאת, החלב שם במקרה מסוים, בכלל מסוים, הוא הותר מכללו, במקרה שזה חלב של חיה. ולכן דווקא חלב יש לו מקרה שהוא מותר, אבל נבלה וחמץ לא הותרו אף פעם מהכלל של האיסור שלהם. הגמרא מביאה עכשיו מקרה נוסף שאנחנו רואים לגבי משקים שהפכו אוכל, הפכו אותו למשקה, או בכלל משקים של איסור מסוים, מה דינם. ועד איתניה, הברייתא מדברת על הפסוק שעוסק בענייני שרצים. התורה אוסרת 8 סוגי שרצים, שהם ברגע שהם מתים, הם מטמאים בתור שרץ. יש להם דין של אב הטומאה, טומאה חמורה מאוד. כתוב שמה, לגבי הטמאים כתוב אות ה', הטמאים. האות ה' הזאת באה לאסור גם את המשקים של השרץ, שגם להם יש דין של טומאת שרץ. לאסור צירן, הציר שלהם, ורוטבן, וכיפה שלהם. אבל מה שאנחנו מתמקדים כאן זה המשקה של השרץ. גם הוא נאסר. למה לי? מה צריך פסוק לרבות? לגמר מהני. אפשר ללמוד את זה מחלב, חמץ ונבלה. שכמו ששם, למרות שהתורה אוסרת אוכל, גם משקה נאסר. ככה גם בשרצים, התורה אומרת שהשרץ מטמא, אבל כשהוא אוכל, כשהוא דבר מוצק, וגם כשהוא יהיה נימוח, כשהוא יהיה משקה, זה גם כן יהיה אסור, זה גם יטמא. אומרת הגמרא צריך גם את השרצים. למה? די לא כתב רחמנה, אם לא שהיה כתוב בשרצים, שהמשקה שלהם נחשב גם כן כמו הבשר, אבא אמינא דיו לבא מן הדין, להיות כנידון. הייתי אומר, כל דבר שלומדים אותו מסברה, אז אני אומר, ברגע שאתה אומר שאתה לומד שרצים, נאמר, מחלב, נבלה או חמץ, אז אני אגיד, מאיפה אתה לומד את השרצים? מחלב, נבלה וחמץ? זאת אומרת, כל הבסיס של האיסור שלהם מגיע מהם, אתה לא יכול לאסור אותו יותר מאשר האיסור שלהם. כי מאיפה תקבל איסור יותר חמור? זה נקרא דיו לבא מן הדין, להיות כנידון. מספיק למי שנלמד מהסברה להיות כמו מישהו למד ממנו. הוא לא יכול ללמוד ממישהו משהו שהוא לא יודע. כמו לדוגמה, אדם שיודע ללמוד מסכת שבת רק, אז מי שלומד ממנו לא יוכל ללמוד ממנו מסכת עירובין. כי מה שהמלמד מלמד, זה מה שהלומד למד ממנו. הוא לא יכול ללמוד ממנו משהו שהמלמד עצמו אין בו. מה הטעם? כמו שהמחנה המשותף שיש בין חלב, חמץ ונבלה, עדיקה כזית ולא שיעור פחות מזה. הייתי חושב אף הכנה מגם בשרצים עד דעיקה כזית, רק אז זה יתמה כשרץ. לכן התורה מחדשת במיוחד לגבי משקים של שרצים, כדי להגיד לא, שרצים מספיק בשיעור קטן יותר, שזה שיעור של כעדשה. שואלת הגמרא, ולכתוב רחמניה בשרצים, ולהיתהו אנך ולגמרו מנהיו. עכשיו השואלת הגמרא הפוך, למה בכלל צריך לכתוב שהמשקה של חלב, חמץ ונבלה, זה נחשב כמו האוכל שילמדו שלושתם משרצים, אחרי שמעת ששרצים זה חמור בזה שיש בו טומאה אפילו בכעדשה. כאן בהגאות וציונים, באות א', לפי המהדורה שאני לומד בה, הוא מביא כאן את דברי הרשב"א, והוא אומר שהשאלה כאן שואל, שהגמרא שואלת, שיהיה מספיק שיהיה כתוב בשרצים, והשאר ילמדו משרצים, זה לא הכוונה לכל השלושה. אז הוא אומר, לאו כולו כאמר, זה לא מדובר על חמץ וחלב גם כן, אלא רק על נבלה. למה? כי חמץ וחלב אי אפשר, כדאמרן, שכל אחד מהם יש לו כולה מסוימת, יותר מאשר שרצים. זה שבשרצים כתוב שזה המשקה היוצא מהם, נחשב גם כן כמו האיסור עצמו, לא היינו לומדים חמץ וחלב. למה? כי בחמץ, חמץ הוא פשוט מאוד, בהתחלה הוא לא היה אסור. הרי הוא רק נאסר מאוחר יותר. הרי בהתחלה הוא היה מותר. ובחלב גם כן יש מקרה מסוים שהוא מותר. הרי חלב חיה מותר. אז לכן אי אפשר ללמוד משרצים, אבל נבלה כן אפשר ללמוד. אז לכן, אם כן, שואלת הגמרא, שיהיה כתוב שרצים ונלמד נבלה מזה. עונה הגמרא, אבל הרשב"א גם אומר שהדחייה מתאימה גם לחלב וגם לחמץ. משום דאי כאן למפרח, מה לשרצים שכן טומאתן במשהו? מה שחמור בשרצים יותר מחלב אפילו, וחמץ, וכל שכן נבלה, שבשרצים הטומאה היא אפילו בכעדשה. לעומת זאת, חלב, נבלה וחמץ צריך כזית. עוד נושא שאנחנו רואים שם את העניין שמשקה זה כמו האוכל. ועד איתניה, הם משקים שיוצאים מהטבל. זה סוג של אוכל שהיו צריכים להפריש ממנו תרומות ומעשרות, אבל לא הפרישו. והחדש, התבואה שצמחה בשנה החדשה עד יום ראשון של חול המועד פסח, שעדיין היא אסורה בתורת איסור של חדש, היום בזמן שאין בית מקדש, אז זה אסור עד יום ראשון של חול המועד פסח. אך ביום השני של חול המועד פסח זה כבר נהיה מותר. בזמן בית המקדש, עד שהיו מניפים את העומר. הרי מה העניין של ספירת העומר? זה סופרים מהיום שהניפו את העומר. ברגע שהיו מניפים את העומר, ביום ראשון של חול המועד פסח, זה היה מתיר את כל התבואה החדשה של השנה הזאת. אבל עד שהתירו את התבואה החדשה של השנה הזאת, זה אסור באיסור חדש. מה עם המשקים של התבואה החדשה? הדין שלהם הוא כמו החדש עצמו. וההקדש, המשקים של ההקדש. והשביעית, משקים של פירות שביעית. והכלאיים בקרם, כולן, כל הרשימה הזאת שעכשיו הזכרנו, משקין היוצין מהן כמותן. כך כתוב. כך כתוב בברייתא. שנשאלת השאלה מאיפה לומדים את זה? מנהלן. וכי תימה, לגמר מאנך, אולי תלמד את זה מחלב, חמץ ונבלה, גם לרשימה הזאת. אומרת הגמרא, מה לאנך שכן איסור הבא מאליו, הבו. מה שהמכנה המשותף בחמץ, חלב ונבלה, שהאיסור בא לבד. זה לא מישהו שהכיל את האיסור עליהם. ולפי זה, יש חלק מהדברים שבאמת אפשר ללמוד מחלב, חמץ ונבלה. תנח איך עד האיסור בא מאליו, כמו למשל טבל, חדש, שביעית, כלאיים, זה יכול לבוא לבד, האיסורים האלה יכולים להיות לבד. אבל הקדש, שזה איך עד אליו איסור הבא מאליו, שבאדם צריך להקדיש חפץ, רק ככה זה נהיה קדוש, מנהלן מאיפה נלמד שהמשקה שיוצא ממנו כמותו. עונה הגמרא, הקדש גמרינן מביקורים. לומדים את זה ממצוות ביקורים, שאדם שיש לו עץ או תבואה של אחד משבעת המינים, אז הראשון שצומח לו בשנה החדשה, אותו הוא צריך להביא לבית המקדש בתור ביקורים. ומשם אנחנו לומדים שכמו שבביקורים המשקה שיוצא מהם הוא כמו הפירות, ככה גם בהקדש. שואלת הגמרא, ביקורים גופאי ומנהלן. מאיפה נלמד בביקורים עצמם שהמשקה היוצא מהם נחשב כמותם? עונה הגמרא, דתני רבי יוסי. לגבי מצוות ביקורים הפסוק אומר את המילה פרי. דורשים מזה פרי אתה מביא, והיא אתה מביא משקה. אז לכאורה נראה מזה שאי אפשר להביא משקה בכלל. אבל אומרת הגמרא בברייתא. אבי ענבים ודרכן מניין. מאיפה אפשר להביא שאם אדם לקח ענבים וסחט אותם ויצא מהם יין, מאיפה אנחנו יודעים שגם הוא אפשר להביא אותו בתור מצוות ביקורים? אם אדם הביא יין מפירות, הוא גם יצא ידי חובה של ביקורים. תלמוד לומר תביא, שהמילה תביא מיותרת, זה בא לרבות שאפשר להביא גם יין מהענבים. אפשר להביא יין בתור מצוות ביקורים. במקום שהוא יביא את הענבים, הוא מביא במקום זה את המיץ. אז רואים מפה שבמצוות ביקורים, המיץ הוא כמו הפרי. ומזה נלמד גם לגבי הקדש, שהמיץ של ההקדש זה כמו ההקדש בעצמו. דוחה הגמרא איכא למפרח מלא ביקורים, שכן טעונין קריאה. ביקורים, צריך לקרוא מקרא ביקורים, יש פרשה מיוחדת שקוראים כשמביאים את הפירות האלה לירושלים, לבית המקדש. ודבר נוסף, הנחה, צריך להניח וניחם לפני השם אלוקיך על הרצפה של העזרה, וזה אין את זה בהקדש. אז אם כן, מאיפה נדע שאולי נאמר שדווקא ביקורים שהם חמורים יותר, שצריך לקרוא מקרא ביקורים, צריך להניח את הביקורים על הקרקע של העזרה, אולי בגלל זה זה גם חמור יותר שאפשר גם במשקים של הביקורים שיהיה בהם דין כמו האוכל. אבל מאיפה נלמד את זה לגבי הקדש? אולי נאמר ששם המשקה זה לא כמו הפרי בעצמו. אלא אומרת הגמרא, גמר מתרומה. מתרומה שאדם מפריש מהיבול החדש שצמח לו, הוא מפריש אחד מ-50 או אחד מ-40 או אחד מ-60, כל אחד לפי העין שיש לו, עין טובה, עין בינונית, עין רעה. תרומה שאדם מפריש לכהן. שם אנחנו יודעים שהמשקה של התרומה יש לו גם כן דין של תרומה. ותרומה גופה מנהלן. מאיפה אנחנו יודעים שתרומה בעצמה, המשקה שלה נחשב כמו הפרי, שמזה אתה תלמד להקדש. עונה הגמרא, דהתקש לביקורים, כי הרי יקישו בין ביקורים לבין תרומה, וביקורים אנחנו יודעים שהיין גם כן יש, אפשר להביא איתו ביקורים. מאיפה אנחנו יודעים שבאמת תרומה יש הקש בינה לבין ביקורים. דאמר מר, הפסוק אומר, ותרומת ידיך, הברייתא דורשת שתרומת ידיך, כאן הכוונה, אלו ביקורים. ובזה שהתורה קוראת לביקורים תרומה, זה כמו הקש שיש בין תרומה לביקורים. וכמו שבביקורים המשקה יוצא מהם כמותם, ככה גם בתרומה. דוחה הגמרא, מה לתרומה שכן זר, אדם שהוא לא כהן, שהוא אוכל תרומה, חייבין עליה, אם הוא אוכל את זה במזיד, מיטה בידי שמיים. וחומש, אם בשוגג הוא אכל תרומה, הוא יהיה חייב להוסיף בנוסף לקרן למה שהוא אכל, הוא צריך להוסיף עוד חמישית. אז זה יותר חמור מאשר הקדש, שלא חייבים עליו מיטה בידי שמיים וחומש, למי שנהנה. אומרת הגמרא, אלא גמר מתערווי הוא. לומדים מתרומה וביקורים. אומרת הגמרא, לא, אי אפשר ללמוד משניהם לגבי הקדש. כי מה לתרומה וביקורים שכן חייבים עליהם מיטה וחומש? אבל לעומת זאת הקדש לא. אלא אומרת הגמרא, אתיה מתרומה וחד מענך. לומדים מתרומה וחמץ, או תרומה ונבלה. זה אפשרות ראשונה ללמוד מחמץ או נבלה ביחד עם תרומה. או במקום תרומה מביקורים וחד מענך. דיינו ביקורים, ומול ביקורים יהיה או חמץ או נבלה. ואיך נלמד את הצד השווה שבהם? אז משלים רש"י פה ממש סמוך להגמרה, בדיבור המתחיל מתרומה וחד מענך. וחמץ או נבלה, וזה נאמר גם לגבי ביקורים וחד מענך, חמץ או נבלה. אז אומר ככה, דחיפרחת, אם אתה תבוא לפרוח את הצד השווה שביניהם, אתה תבוא לפרוח קודם כל תרומה. אני אומר לך, תשמע, אני לומד מתרומה. כמו שבתרומה המשקה שיוצא ממנה גם כן יש בו דין של תרומה, ככה גם בהקדש. אז אתה תפרוח מלא תרומה שכן מיטה בידי שמיים, אדם שאוכל תרומה, אם הוא לא כהן, אז על זה אני אגיד לך נבלה תוכיח, מה אם אדם אוכל נבלה הוא חייב מיטה בידי שמיים? לא, הוא לא חייב, ובכל זאת המשקה שיוצא מהנבלה זה כמו הנבלה. אז אם כן אני ארבה גם הקדש. אז תשאל מה לנבלה שכן איסור הבא מאליו? זה לא שהכילו על זה איסור, אבל הקדש, בן אדם הכיל עליו איסור, על זה אני אביא לך תרומה תוכיח, שגם פה תרומה בן אדם צריך להקדיש את התרומה, להפריש תרומה. זה לא בא מעצמו. וחזר הדין, הצד השווה שבהן, בין תרומה לבין חמץ או נבלה, שאסורים אין עצמם. ובנוסף לזה שהם אסורים בעצמם, משקים היוצאים מהם כמותם. גם המשקה שיוצא מהם זה כמותם, אף אני אביא את אלו, אני אביא גם כן את ההקדש. עכשיו הגמרא עוברת לעוד משנה שעוסקת בעניין משקים שיוצאים מאיסור מסוים, מה הדין שלהם. ועד אתנן, דבש תמרים. דבש שיוצא מהתמרים. ויין תפוחים, יין שעשוי מתפוחים. וחומץ, סטבניות, זה הכוונה לענבים, אבל ענבים שנשארו בחורף והם לא יבשילו לעולם. עם לשון סתיו, הם נשארו בסתיו בחורף והם לא יבשילו לעולם, הם מרים ועושים מהם בדרך כלל חומץ. ושאר משקים של מיני פירות, חוץ מענבים וזיתים, שהדין שלהם שונה, של תרומה. אז אם אדם זר הלך ושתה מהמשקים האלה בשוגג, הוא לא שם לב כנראה שזה תרומה. והרי זה אסור לאדם שהוא לא כהן. אדם שהוא לא כהן הלך ושתה מהמשקים האלה. רבי אליעזר מחייב קרן וחומש, כמו שהוא אכל מהפירות בעצמם. רבי יהושע פותר. עכשיו, מה באמת הם נחלקו? הרי אנחנו אומרים שיש הקש בין תרומה לבין ביקורים. אז אם בביקורים אנחנו יודעים שהמיץ שיוצא מהביקורים נחשב כמו הפרי של הביקורים בעצמו, אז במה הפליגי? למה באמת, לפי רבי יהושע, אדם ששתם את המיץ של התרומה, אז הוא יהיה פטור? עונה הגמרא, ככה, ההבדל ביניהם הוא הבדל כזה. כשיש לנו דבר שנלמד על ידי גזרה שווה, שיש מילה בפרשה אחת, אותה מילה כתובה בפרשה אחרת ואומרים, גזרה שווה כמו פרי מפרי וכדומה, או כשיש בעניין אב, יש מקום אחד הלכה מסוימת, כל מקום שאין סיבה להגיד שזה שונה, אז אנחנו לומדים לבד למקום הזה גם. זאת אומרת, התורה מספיק שתכתוב מקום אחד, וכל אלה שדומים לומדים ממנו. אז יש שתי דרכים איך ללמוד פרשה אחת מפרשה אחרת. יש אפשרות להגיד, דון מינה ומינה. דיינו, אני לומד מפרשה, זאת אומרת, בואו ניקח את הדוגמה שלנו ישירות, כן? הכי פשוט, שלומדים למשל תרומה מביקורים. יש לי אפשרות ללמוד מביקורים רק את הדבר המסוים שאני רוצה ללמוד. דהיינו, שמשקה נחשב כמו אוכל. זהו. לגבי כל הפרטים שנאמרו בביקורים, אני לא צריך ללמוד לגבי תרומה. אני לומד רק בצורה נקודתית את מה שחסר לי ללמוד בתרומה. אני לא חייב בשביל זה לקחת את כל ההלכות שיש בביקורים, להביא אותם לתרומה גם כן. זה נקרא דון מינה ואוקיי באתרה. אני לומד ממנו ואני משאיר את שאר ההלכות באתר שלו, במקום שלו. אבל יש מקרה אחר שנקרא דון מינה ומינה. אני לומד ממנו וממנו. את הכל אני לוקח ממנו ומביא אליי. זה המחלוקת ביניהם ומיד נפרט. בדון מינה ומינה ובדון מינה ואוקיי באתרה כמפלגי, בזה הם נחלקו. רבי אליעזר סבר, דון מינה ומינה. אני לומד תרומה מביקורים, אני לומד הכל מביקורים. בצורה הזאת. מה ביקורים משקין היוצא מהן כמותן? כמו שאנחנו רואים לגבי ביקורים. שהמשקה שיוצא מהפרי זה כמו הפרי בעצמו. יש לו דין של ביקורים למשקה הזה. אף תרומה נמי משקין היוצאים מהן כמותם. גם בתרומה אני לומד שמשקה זה כמו הפרי. זה הלימוד הרגיל שכולם לומדים. אבל אני אומר, רבי אליעזר לומד את הכל מביקורים. מה עוד אני לומד? ומינה, מה ביקורים? לא רק מיץ של ענבים או מיץ של זיתים. שזה אני יודע בוודאות שהמשקה שיוצא מהם הוא כמותם. אלא אפילו שאר מינים, משבעת המינים כמובן, כי בביקורים אין יותר משבעת המינים, חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר, אבל עוד מינים חוץ מגפן וזית, גם שאר המשקים שיוצא מהם, כמו הפרי בעצמו. אף תרומה, נמי, אפילו שאר מינים, המשקה שלהם הוא כמותם. עכשיו פה רש"י מדגיש נקודה מעניינת לאלה ש... יותר רוצים להעמיק, יותר לדייק אולי, יותר נכון לומר, שתרומה, אם אנחנו רוצים ללמוד למשל, חוץ מזיתים וענבים, אנחנו רוצים ללמוד לשאר הפירות כמו תפוחים, אגסים, תותים, תות והכל, אם רוצים ללמוד כמו זיתים וענבים, שאר פירות, החיוב שלהם בתרומה זה רק מדרבנן. חוץ מדגן, שזה חמשת מיני דגן, תירוש, שזה ענבים, ויצהר, שזה זית. חוץ משלושת הדברים האלה, רוב הראשונים סוברים שתרומה זה רק מדרבנן. אז כשאני אומר דון מינה ומינה, אני לומד מהפרשה של ביקורים, אז אני כבר לומד את הכל לתרומה, זה נראה כאילו שבתרומה מדובר פה הכל מהתורה. אבל האמת היא שחלק מהפירות שחייבים בתרומה זה רק חיוב מדרבנן, אבל כשרבנן תקנו תרומה, הם תקנו כן מה שהתורה אוסרת. אז לכן, כיוון שבביקורים אנחנו רואים שהתורה אומרת שהמשקה הוא כמו הפרי, אז גם כשחכמים תקנו תרומה בשאר הפירות, המשקה הוא כמו הפרי. ובתרומה אנחנו גם כן אומרים שהמשקה שיוצא מהתרומה זה כמו הפרי, כמו התרומה בעצמו. ורבי יהושע סבר, דון מינה, וזהו. זאת אומרת, אני לומד רק בצורה ממוקדת. מה אני לומד? מה ביקורים? משקין היוצאים מהן כמותם, כמו שבביקורים, המשקה שיוצא מהפרי הוא כמו הפרי בעצמו, אף תרומה משקין היוצאים מהן כמותם. גם בתרומה המשקה שיוצא מהם זה כמו הפרי בעצמו, אבל מה? ואוקיי באתרה. אני משאיר את שאר הפרטים בביקורים, אני לא לוקח את זה לתרומה. מה משקים דקדשי בתרומה, כמו שהמשקים, שבן אדם מקדיש מלכתחילה בתורת משקים, מה הוא יכול להקדיש לכתחילה בתורת משקים? רק תירוש וייצר, אין, מידי אחרינה, לא. אדם לא יכול לבוא ולהקדיש, אפילו בביקורים. הוא לא יכול לבוא ולהקדיש מיץ של תפוחים. זאת אומרת, אין תפוחים בביקורים. הוא לא יכול להקדיש מיץ של, כן, גפן, רימון. הוא לא יכול להקדיש מיץ של רימונים. לא יכול להקדיש את זה בתור ביקורים. לא. הוא לא יצא בזה ידי חובה. אלא מה? הוא יכול להקדיש רק מיץ של ענבים או של זיתים. זה הדבר היחיד. תירוש ויצער. כמו שאנחנו רואים את זה לגבי תרומה. בתרומה, רק תירוש ויצער, המשקה הזה אפשר להקדיש אותו ככה. זאת אומרת, יש הבדל. פה צריך לשים לב להבדל, כי זה ייתן לנו בעזרת השם את ההמשך יותר בקלות. יש דבר שנקרא משקה, שמקדישים אותו בתור משקה. אני עכשיו רוצה איך להביא תרומה, אז אני מקדיש, נאמר, ליטר של מיץ ענבים או יין, אותו אני מקדיש בתור תרומה, ויש אפשרות שנייה שאני מקדיש, נאמר, בן אדם מקדיש, נאמר, ענבים בתור תרומה, ואחרי שהוא הקדיש את הענבים, הוא מוציא מהם את המשקה, ואז הנידון הוא האם המשקה שיוצא מהענבים יש לו גם כן דין כמו הענבים. עכשיו, זה ההבדל אם אני אומר, משקין דקדשי, ככה הגרסה פה בתרומה. משקין דקדשי בתרומה, הכוונה, משקים שהקדישו אותם, הקדישו אותם בתור משקה. לקחו יין והקדישו אותו לתרומה. אז אם אדם מקדיש משקה, אז רק שתי משקאות הוא יכול להקדיש בתור תרומה. מה? תירוש ויצער אין, מידי אחרינה לא. יין ומיץ של זית, כן, דבר אחר לא. אף משקין היוצאים מהן, ככה גם המשקים שיוצאים מפירות של תרומה, זאת אומרת, מה זה משקין היוצאים מהן? פה מדובר שבן אדם מקדיש פרי ועשה אותו תרומה, ואחר כך שחט את הפרי, אז גם המשקים האלה, רק תירוש ויצער אין, מידי אחרינה לא. רק אם זה ענבים או שמן, ענבים או זית, או יין או שמן, רק הוא, המיץ נחשב כמו הפרי בעצמו, אבל בשאר הפירות לא. זאת אומרת, יוצא כאן לסיכום, לגבי זיתים וענבים, המשקה שלהם ודאי גם בביקורים וגם בתרומה נחשב כמו הפרי. בשאר הפירות אז תלוי. קודם כל נלך על מה שכולם מסכימים, ואחרי זה נלך על המחלוקת. בשאר הפירות, אז ככה, אם האדם לקח מיץ והקדיש אותו לתרומה, או הקדיש אותו לביקורים, כולם מודים שבשאר פירות, דיין לא בענבים או זיתים, זה לא יהיה קדוש. זאת אומרת, אם אדם לקח פרי, שחט אותו, ואת המיץ של הפרי, של תפוחים, או בוא נאמר בביקורים, כמו שאמרנו, של רימונים, הוא יקדיש אותו לביקורים, או שהוא יקדיש אותו לתרומה בתור מיץ, אז אם זה לא ענבים או זיתים, זה לא מוקדש בכלל. כל המחלוקת בין רבי יהושע לבין רבי אליעזר, זה לגבי באדם שלקח פרי, הקדיש אותו בתור פרי, ואחר כך שחט ממנו את המשקה. אז כשהפרי היה פרי, האוכל ודאי קדוש. האם המשקה היוצא מהאוכל נשאר בקדושתו או לא? רבי יהושע סובר, לא. רבי אליעזר אומר, כן, ברגע שזה בהתחלה היה פרי, המשקה שיוצא ממנו יישאר בקדושתו. עוד עניין מביאה הגמרא בעניין של משקה. ועד אתנן, משנה אומרת, אין מביאין ביקורים כשאין משקה. אי אפשר להביא ביקורים בתור משקה, אלא יוצא מן הזיתים ומן הענבים. זה נראה שזה לא משנה האם האדם יקדיש משקה, או שהוא יקדיש פרי ואחר כך הוציא ממנו את המשקה. מני, לפי מי זה נאמר שאסור להביא ביקורים ממשקה? אומרת, ממשקה אחר חוץ מזיתים וענבים. אומרת הגמרא, רבי יהושע הידה אמר שרק בביקורים אנחנו אומרים את העניין שאפשר להקדיש משקה, אבל בתרומה לא, למה? דדון, מינה ואוקיי באטרה. כי לומדים רק את העניין של משקה ממנה, אבל משאירים את הפרטים באותו מקום, ואחר כך גמר לו לביקורים מתרומה, אחרי שהוא למד בתרומה הוא חזר ללמוד ביקורים מתרומה, זאת אומרת שברגע שהוא יודע שהמיץ של הפרי הוא כמו הפרי בעצמו ואת זה הוא לומד מביקורים, הוא אחרי זה הולך ולומד ביקורים מתרומה. כי בתרומה עכשיו שלמדנו שהמיץ שלו נחשב כמו הפרי, אז שם איזה מיץ נחשב כמו הפרי? רק ענבים וזיתים. אז אם כן, בשאר הפירות, המיץ שיוצא מהם לא יהיה בו את הדין, לא של ביקורים ולא של תרומה. ועד אתנן, אין סופגין את הארבעים משום אורלה. תנו כל משקה של פירות של אורלה. אורלה, כמו שאנחנו יודעים, זה אדם נוטע עץ. אז שנה ראשונה כל הפירות אסורים, שנה שנייה גם כן, שנה שלישית גם כן, רק בשנה הרביעית ועלה, אז אין בזה כבר יותר דין של אורלה. פירות של שלושת השנים הראשונות יש להם דין של אורלה, הם אסורים באכילה, אסורים בהנאה גם, אסור לנות מהם. אז מה לגבי משקה של פרי של אורלה? אדם לקח עץ, אדם נטע עץ תפוזים. כל הפירות של השנה הראשונה אסור לו לאכול, אסור לו לנות מזה. לקח את התפוזים, שחט אותם ועשה מהם מיץ תפוזים. אז כתוב שהוא לא יקבל מלכות מזה שהוא שתה משקה של אורלה, אלא אם כן הוא שתה משקה שיוצא מהזיתים ומהענבים. אלא על היוצא מן הזיתים ומן הענבים. מני, לפי מי נאמר המשנה הזאת, לפי מי היא נאמרה, אומרת הגמרא, רבי יהושע היא. זה הולך לפי דעתו של רבי יהושע, דאמר, לגבי תרומה, אומר ששאר המשקים, חוץ מזיתים וענבים, אין בהם דין של תרומה, כי הוא סובר שדון מינה ואוקיי באטרה, לומדים מביקורים, אבל משאירים את שאר הפרטים של ביקורים, ולא לומדים את זה לגבי תרומה. ולפי זה הוא אומר שמשקה שיוצא משאר פירות, אין בו קדושה של תרומה, וגם לא של ביקורים. אין לזה דין של תרומה. ואחרי זה גמר לו לביקורים מתרומה, שגם בביקורים משקה שיוצא מהפירות, אין בו ביקורים, אין בו קדושה של ביקורים. והדר, מה הייתה לאורלה? פרי פרי מביקורים. אחר כך, כשהוא כבר למד בביקורים, שמשקה משאר הפירות חוץ מזיתים וענבים, אין בו דין של ביקורים, אז גם אין בו דין של אורלה. כלומר את זה בגזרה שווה פרי פרי. כתוב לגבי ביקורים, מראשית כל פרי האדמה. כתוב לגבי אורלה, והרלתם אורלתו את פריו. כתוב בשתיהם את הלשון פרי. אז כמו שלגבי ביקורים, ששם כתוב פרי, אנחנו יודעים שהמשקה שיוצא משאר הפירות חוץ מזיתים וענבים, אין בו דין של ביקורים. ככה גם באורלה, המשקה שיוצא משאר הפירות חוץ מזיתים וענבים, אין במשקה את החיוב של אורלה. ועד כאן השיעור על דף קוף חף.